טוב, אלן, אפרת, אז ככה, אל תשאלו מה קרה, כי אנחנו מקליטים בעצם שיחות חופשיות בינינו, על נושא שאנחנו מגדירים אותו מראש, ופשוט סיימנו לדבר כמעט חצי שעה, והמשהו בהקלטה לא תפס וקרס, אז אנחנו נעשה את השיחה החופשית מההתחלה, ואנחנו פשוט שמנו שני מחשבים שהקליט פעמיים.
סבא, הייתה שיחה, מה זה מעניינת?
אנחנו ננסה לעשות את זאת עוד יותר מעניינת, והיא בטח גם תביא לדברים אחרים לגמרי, כי זה כל פעם ככה.
לגמרי.
קדימה.
אז אני בעצם רציתי להעלות לך איזושהי סוגיה, שהייתה לי בקליניקה לא מזמן. הגיעה אליי אימא, מאוד 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 כועסת, על הגרוש שלה. יש להם ילדה בת 5, והילדה הייתה עם האבא, והיה שם איזו סיטואציה, והם רבו, והילדה ביקשה להתקשר לאמא. והאבא אמר, לא, לא מוכן. עכשיו, הילדה נורא נורא בכתה, והיה שם עדיין, המשיכו עם ה... איך נקרא לזה? ויכוח וכזה. וזהו, והיא הייתה מאוד ניסרת וחזרה הביתה, וכמובן תתרה לאימא ואמרה שאבא לא נתן לה, והיא הגיעה אליי והיא מבואסת. היא רוצה קו פתוח של הילדה בכל שעה, בכל זמן, כי בכל זאת אתה יודע, וזאת הסוגיה, אימאות, אין הרגש, אין מה לעשות שבמשפחה המסורתית, אמאות הן בעיקר הרגש, המחפקות, המכילות, ילד נופל, אמא אומרת, אוי, חמוד שלי, מחבקת, מנשקת. אבא אומר, יאללה, יאללה, קום, הלאה, לא קרה שום דבר.
אז אמאות הן רגש,
נכון.
ואבות הן לא.
דברים ואנשים שונים.
אוקיי.
אמא היא המכילה והמחבקת. מה אתה אומר על זה?
שאני כועס.
אתם לא יודעים איזה חמוד זה שהוא כועס. גודלות לו כאלה קרניים.
עוד פעם, אז את אומרת, רגע, בואי ננסה רגע. את אומרת, אמא היא מכילה ומחבקת. אמא היא הרגש, היא המחבקת, היא מביאה רגש, ואבא הוא לא.
אבות יותר קצרים.
אבות יותר
בוא נגיד, קצרים. יותר קצרים, אתה יודע, יאללה, לא מתעכבים. בואי, כאילו... בוא נמשיך הלאה. אני חושבת שבסיטואציה הזאת, ואני רוצה לשאול אותך רגע, אם אתה נכנס לתפקיד של האבא, זאת אומרת, בואי נעשה רגע לבדוק מה קרה שם בעצם בסיטואציה הזאת, למה הוא לא אפשר לה להתקשר לאימא, מה קרה עם האימא הזאת, ומה קורה גם עם הילד בסיטואציה הזאת, כי כל אחד שם יש לו סיפור אחר. אז אותך אני שואלת, אתה בתור גבר, גרוש, מכיר, אתה נמצא בסיטואציה כזאת, מה אתה מרגיש שהבת שלך אומרת לך? אני רוצה בוכה, אתם רבים, והיא אומרת לך, אני רוצה עכשיו להתקשר לאימא. עכשיו אין לה טלפון, היא קטנה, היא תלויה בך, כן? גיל קטן. מה אתה מרגיש שם בסיטואציה הזאת?
תראי, אז ככה, קודם כל אני שם רגע דווקא את הילדה בצד, כי הילדה היא ילדה, היא בת 5, אז זה עוד יותר מורכב. אבל אני חושב שאם נניח אותה אישה, אשתי לשעבר לצורך העניין, הייתה אומרת לי, אתה צריך לתת לילדה להתקשר כל פעם שאני מבקשת, תמיד אתה צריך להתקשר, אני הייתי אומר לה, לא. לא כי אני לא רוצה שהילדה תדבר איתה, לא כי אני חושב שהילדה לא צריכה לדבר איתה, אבל כי אני אחליט בבית שלי מתי זה מתאים שזה יתקיים, כי אני יכול לנחש שבשלב הזה שהגבר, שאת מתארת, מספרת עליו, אומר לילדה לא, בסוגריים, אני לא בטוח שהוא אמר לה לא, אבל בואי נשים את זה רגע בצד, הילדה חוותה לא, וזה מה שהילדה שיתפה, וגם יכול להיות שהילדה עשתה איזושהי מניפולציה, כי ילדים עושים מניפולציה, אבל בוא נניח שהוא אמר לא. בסדר? אני חושב שאחת הסיבות החשובות שהוא אמר לא, ובהקשר הזה אני יכול להתחבר, כי יש לו איזושהי תחושה שהאקט הזה שהילדה מתקשרת לאימא, מכניס את האימא לתוך מה שקורה בבית שלו, ובעצם פוגע באבהות שלו כלפי הילדה. הוא יודע לפתור את הסיטואציה שנוצרה עם הילדה, לבד. הוא לא צריך עוד מישהו שיעזור לפתור. אגב, הוא כנראה לא יפתור את זה כמו אמא, אבל זה גם קורה בבתים של הורים שאינם גרושים. הוא יפתור את זה אחרת, הוא יכין את הטוסט אחרת, הוא יעשה דברים כמו שהוא עושה, והוא ייתן לילד דברים אחרים, ו- ואמא תיתן לו דברים אחרים, נפתח את זה רגע, סבא ייתן לו דברים אחרים, דוד ייתן לו דברים אחרים, ולא משנה. אז אני חושב שיש איזושהי תחושה מאוד חזקה אצל הגבר בשלב הזה, שהדבר הזה פוגע באבהות שלו ומשדר לילדה את התחושה שאבא לא יכול לספק לה את כל הצרכים. וכגבר זה פוגע. אז אתה אומר, לא.
אוקיי, רגע, בוא נשאר עם זה. אז אתה אומר שבשלב הזה הוא בעצם היא עיררה על האבהות שלו.
נכון. כשאני אומר היא זה האמא, לא הילדה.
אבל האמא עוד לא בתמונה.
אבל אני הכנסתי עוד נתון, אני אמרתי לך, כי אני לא יכול, ילד, ילדה, בגיל 5, לא מערערת על האבהות שלי, בסדר? היא ילדה. יש לנו מערכת יחסים, אנחנו מנהלים אותה. אני בא ואומר כלפי האמא, אם נניח נכניס למשוואה של הסיפור שלך, שעכשיו האמא מדברת עם האבא ואומרת לו, למה לא נתת לה להתקשר? אני דורשת. שתמיד שהילדה רוצה להתקשר, תמיד, תמיד, זה כמו, ללא שום מחיר, אין מחיר איזה, תמיד היא יכולה להתקשר, ואני אומר, לא, זה לא תמיד. כי אני אחליט מתי, ואם את אומרת לי תמיד, אז זה פוגע באבהות שלי, ביכולת להגיד לילדה, עכשיו לא מתאים.
אז זה פוגע לך בעצם באגו.
לא.
בסוג של, כי אתה אומר שנייה, אני יודע לתפקד, אני יודע מה לעשות, אז תתערבי לי בעניינים, אני אפתור את זה עם הבת שלי, אני לא רוצה לשמוע ממך, הבקשה הזאת, בעצם אתה לא באמת מקשיב לבקשה של הילדה הזאת, כי היא אומרת לך, שנייה אבא, לפני המניפולציות, לפני הכל, היא אומרת לך, שנייה אבא, אני עכשיו צריכה את אמא. עכשיו אני רוצה להיכנס עוד יותר לעיניים של הילדה. היא נמצאת עם אבא שהיא מאוד אוהבת, דרך אגב, ברור. ולא מזמן הם רק הפרידו בתים, אוקיי? היא עדיין לא רגילה לסיטואציה הזאת, שיש לה אבא בנפרד ואמא בנפרד. היא מסתגלת, כמו שאבא מסתגל וכמו שהאמא מסתגלת. עכשיו היא נמצאת בסיטואציה שהיא צריכה בביטחון. עצם הסירוב שלו לתת לה להתקשר, מערער את הביטחון שלה. מערער את הביטחון שלה באותו רגע, לא בכללי. אני מדברת ממש על סיטואציה ספציפית. מתוך המקום הזה שהיא מרגישה חסרת ביטחון באותו רגע, כי מנעו לה איזשהו ערוץ, איזשהו ערוץ פתוח לאמא שלה. כי היא יכלה, הרי הוא יכל להגיד לה, אין בעיה מותק, בבקשה תתקשרי. הייתה מתקשרת לשיחה של שתי דקות לאימא, אוקיי? אומרת לאימא, אבא לא הסכים ככה וככה, ומקטרת על אבא איזה שתי דקות, והאימא הייתה מכילה את זה רגע, ואומרת לה, יפה שלי, את עכשיו עם אבא, ומה שהוא מחליט, זה מה שיקרה. אבל אני פה בשבילך, ואני שולחת לחיבוק ואהבה, ומחר אנחנו נפגשות. אם היא הייתה רגע שמה ככה, זה לא מערר על האבהות של האבא, הפוך, זה מחזק אותו. היא נתנה לו את הסמכות, היא נתנה לו את הקרדיט, אבל היא רק הייתה שם בחיבוק, הנה, אני כבר מסיימת, עושה לי פרצופים. היא רק הייתה שם בחיבוק עבור הילדה. עכשיו, כשהילדה בטוחה במקום שלה, וגם קיבלה מסר מהאימא, קיבלה מסר, חמודה, יש לך פה אבא, הכל בסדר, וגם אני פה בשבילך. אף אחד לא מערער על אף אחד. במקום הזה, הילדה קיבלה מסר שההורים שלה משתפים פעולה, שיש לה ביטחון, ושיכולה להמשיך הלאה. אני חושבת שבנקודה הזאת גם האבא יכול לצמוח.
אבל מי מבטיח שזאת הייתה התגובה של האימא? ואם התגובה של האמא הייתה, מה? לא יודע מה הסיפור ומה קרה, אבל הייתה אומרת לה, זה מה שקרה, זה מה שהוא עשה, זה מה שהוא אמר לך, אני לא מוכנה, תני לי אותו מיד. ועכשיו התפתח עניין שלם מול הילדה, אגב. עכשיו, מי שתפרש את הדבר הזה כאשמה בסיטואציה, זו הילדה. זה כמו שבשיחה בין שני אנשים מבוגרים, זוג לצורך העין, מישהו אומר לשני, בואי נעצור את זה, שנייה, בואי נמשיך לעשות את השיחה בעוד יומיים. עכשיו, את תיארת סיטואציה ספציפית מסוימת שכאילו הגבר אמר לילדה לא, אוקיי? אני לא בטוח שזה מה שהוא אמר, או שזה מה שהוא התכוון, כי אני חושב שיש סבירות די טובה שהוא התכוון לפחות להגיד לילדה, לא עכשיו. בעוד חצי שעה, בעוד שעה, תתקשרי לאמא בכיף ובשמחה, אני לא מונע ממך לדבר עם אמא, כרגע זה לא נכון, כי כרגע אנחנו קודם צריכים לפתור בינינו את העניין, שיתעורר, שהילדה נעלבה, אולי אבא פגע בה, אולי אבא כעס עליה, אולי סתם אמר לה, לא, לשלוק, דוגמה היפותטית לגמרי מאתמול בערב, ולכן אני חושב ש... אני כן חושב שצריך להתקיים שיח בין ההורים על, על, על הסיטואציה הזאת, אבל הוא צריך להיות שיח שמקשיב אחד לשני. אני אתן לך רק דוגמה מהחיים שלי, מהבת שלי, כשהייתה קטנה. היא התקשרה לאימא שלה, היום היא בת 12, ואמרה לה, בבית של אבא אין צבעים לצייר. אוקיי? עכשיו, א', בבית של אבא, היו צבעים לצייר, היו צבעים. ודבר שני, כל מה שהייתה צריכה להגיד זה, אני רוצה שתקנה צבעים הביתה, והיו עוד צבעים בבית, לא דרמה גדולה. אבל ברגע שדיברנו על זה, וזה דווקא קרה משהו יחסית טרי, זה קרה טרי לגירושים שלנו, לא כמו היום שאנחנו הרבה אחרי, אנחנו אומרת יחסים טובה, אלא עוד בשלב שזה כן היה טעון, אבל ברגע שדיברנו על זה, והיא אמרה לי, ברור לי שהיא סתם אמרה את זה, וברור לי שיש לך צבעים בבית, וברור לי שאם אין לך צבעים לבית, אז תקנה צבעים לבית, כי זה לא סיפור. אז גם בסיפור שלך, אני חושב שבסוף, זה היכולת של זוג, שהיו זוג, שהתגרשו, ויש להם ילדים שותפים, לדבר, ובכלל לנהל שיחות, או קשות, או מורכבות, גם על דברים כאלה.
אני רוצה דווקא לחזור לנקודה שאמרת, והיא מאוד חשובה בעיניי. מה היה קורה אם האמא לא הייתה מגיבה כמו שאת הצעת? כמו שהצעתי קודם.
אוקיי. Okay.
אני חושבת שזאת הנקודה. Mm-hmm. כי אם האמא לא הייתה מגיבה ככה, או הייתה אומרת, באמת, אני באה לקחת אותך עכשיו, mm-hmm. או תני לי את אבא, אני אתן לו בראש, או מה שזה לא יהיה, המסר הוא באמת שהיא מעבירה לילדה, זה מסר גרוע מאוד. אבל זה כמו כל זוג, דרך אגב, שחי בבית, שהאמא, שאין להם חזית משותפת מול הילדים, אוקיי? Mm-hmm. זה לא משנה אם הם בשני בתים או בבית אחד. זה אף פעם לא יכול לעבוד. ילד שחי בתחושה שהורים שלו הם לא באותה חזית מולו, אוקיי? הוא מתחיל עם המניפולציות, הוא מתחיל ב... הוא כבר יודע איך לנהל אותם, הוא מתחיל לתמרן, זה מערער אותו, זה לא נותן לו גב באמת, שיש לו זוג הורים חזק, גם אם הם לא זוג דרך אגב, אבל הם עדיין ההורים שלו, והם בחזית אחידה מול ההחלטות. אני חושבת שזה ממש לא, זה לא תורם לאף אחד, ובטח לא לילדה. ואם אנחנו רוצים את טובת הילדים, זה לא הדרך להתנהל. אפשר לדבר אחר כך, היא יכולה לקחת את הטלפון ולעשות שיחה עם האבא במועד אחר, ולהגיד לו שזה לא מקובל עליה, אבל למנוע את השיחות בעיניי, או לעצור את הדבר הזה, את החופשיות הזאת בין אבא לאימא, זאת אומרת, את הקו הפתוח, איזה מסר זה מעביר לילד? זאת אומרת, אני לא חושבת שילד, רגע, אני רוצה לחזור, שנייה, לעניין הזה שאמרת כל הזמן, אני כן חושבת, אני לא חושבת שצריך כל הזמן, אבל אני גם לא חושבת שילד ירצה להתקשר כל הזמן להורי השני. למה שהוא ירצה לעשות דבר כזה? זאת אומרת, אם הבן שלי נמצא עם אבא שלו, וכיף לו, ונעים לו, למה שהוא ירצה להתקשר אליי כל 5 דקות? אם הוא יודע שאנחנו בחזית אחידה, ואם הוא יודע שאין לו שם למי לפטר באמת, זאת אומרת, ואין לו צורך, וכיף לו, ומקשיבים לו, ונעים לו, והוא מרגיש אהוב ושייך, אין לו סיבה אמיתית לעשות את זה. אני חושבת שרק כשיש איזושהי סיבה, או משהו בקשר לא עובד, ואז אני צריכה, כל הורה צריך לשאול את עצמו רגע, שנייה, אבל למה? מה לא עובד פה? למה הילד שלי מרגיש צורך כשהוא נמצא עם אבא שלו, להתקשר כל 5 דקות אל אמא שלו?
אני יכול, זה הרבה פעמים יכול, הבת שלי קצת יותר גדולה, זה בא ממקומות אחרים, זה לפעמים בא ממקומות של, היא פשוט יודעת להשתעמם, ועכשיו שעמם לה, אז היא מחפשת עם מי לדבר, אז היא תתקשר לחברה, היא תתקשר לאמא, היא תתקשר לדודה, היא תתקשר לכולם, ואמא זה עוד גורם שנכנס לעניין כדי, כאילו, במרכאות, להעביר את הזמן. אני חושב שהמסר הכללי צריך להיות, כן, אתה נמצא אצל אבא, אתה יכול תמיד, לדבר עם אמא, וכשאתה נמצא את אמא, אתה תמיד יכול לדבר עם אבא, ועדיין, אני חושב שהמסר גם צריך להיות, כשיש שלבים שזה לא מתאים. כי אם עכשיו נניח אנחנו בארוחה משפחתית, אוקיי? אז כרגע זה לא מתאים. ואם כרגע אנחנו נגיד באוטו כל המשפחה, עם ילדים נוספים ובת זוג חדשה, וזה לא מתאים כרגע. כרגע זה לא מתאים. אגב, אני לא חושב שזה באופן גורף לא מתאים, אצלי מנהלת שיחות גם באוטו כשכולנו נמצאים, זה בסדר גמור, אבל יכול שכרגע בסיטואציה הנוכחית, זה לא מתאים, זה בסדר, זה בסדר בעיניי, שאני אומר, לא להגיד כל הזמן אפשר להתקשר, אני מתכוון לזה שיש קו פתוח, אבל יש סיטואציות מסוימות שזה לא מתאים, אגב, גם בגיל קצת יותר גדול כשכבר יש להם טלפונים, כרגע זה לא מתאים שתקחי את הטלפון שלך, ותתקשרי לאמא או תתקשרי לאבא, כי כרגע אנחנו בעניין שלנו, וזה לא מתאים, שכרגע הוא זמן שלנו, תעשי את הטלפון הזה, תעשי אותו בעוד שעה, תעשי אותו בעוד חצי שעה, אולי בעוד 5 שעות, זה לא כך משנה. הרעיון של קו פתוח אני מקבל. אני חושב שהוא צריך להיות באיזשהו קשר למה שקורה כרגע בבית או איפה שלא נמצאים, אבל אני כן רוצה ללכת רגע למה שאמרת קודם בהתחלה.
בדיוק לזה אני רוצה לחזור.
כי דיברת על מה שהצבן אותי, מה שהרגיז אותי במה שאמרת קודם, ודיברת על זה שאימא היא המכילה ומחבקת, ועל זה שגברים ונשים שונים, אז כן, גברים ונשים שונים, אוקיי? זה נתון פיזיולוגי עובדתי בכל מיני אספקטים, וזה נכון שמסורתית, כאילו נשים נתפסות כתומכות יותר, כרגישות יותר, אולי מחבקות יותר, אבל א', זה משהו שמשתנה, ואני נמצא בסביבה הזאת המון, זה חלק ממה שאני עושה, לגרום לגברים יותר להתחבר לעצמם, להתחבר לרגש, יותר להתחבר לרגש של עצמם, דרך הרגש של הילדים שלהם, ליכולת בכלל להביע ולדבר רגשות, ולצאת קצת מהמאצ'ו הגברי הישראלי, אני גבר גבר. אני חושב שאחת הסיבות שזה קורה, כי זה משהו שמנציח את עצמו, כי כשנשים אומרות, גברים הם כאלה, הם פחות פותחות את הראש לאפשרות, שגברים יכולים להיות גם אחרת, וגברים גם רוצים להיות אחרת, אבל הסביבה מצפה מהם להיות קשוחים ולהיות גבריים במרכאות כפולות, כי גבר הוא לא רגיש. ולי זה מאוד, מאוד קשה לי עם האמירות האלה, הגורפות האלה. אני חושב שצריכים להיות פתוחים מאוד ולתמוך בגברים שרוצים לדבר רגש, ואני נמצא היום בסביבה הזאת מאוד, ולכן הרגיז אותי מה שאמרת בהקשר הזה. ואני חושב שחלק מהשיח שלנו זה לדבר את הדברים האלה ולהבין שאפשר לשנות הרבה דברים בשיח הזה.
נכון.
שקיים.
אני חושבת אבל ש... זאת אומרת, קודם כל אני מסכימה איתך. אני חושבת שהיום, אתה קורא לזה רגיש, אבל אני קוראת לזה דברים שהם הרבה יותר מודעים. זאת אומרת שהדיבור, החיבור כביכול לצד הנשי, או החיבור, הדיבור על הרגשות, הוא לא כזה זר והוא לא מוזר, וזה לא, לא צריך לחפור כל היום, אבל זה לא משהו שהוא כבר מוזר. יש המון המון גברים שמחוברים ומדברים ורגישים, וזה נפלא וזה נהדר וזה מבורך. ואני בתור אחת שמגדלת בן, מאוד מאוד רגיש, שמדבר כל היום רגשות, וכמה הוא כועס ועצוב ושמח, ומאוד הייתי רוצה שזה יישאר ככה ולא ייעלם. אני חושבת שיש איזשהו, ההתפתחות אבל מגיעה, הרבה פעמים אני רואה אצל גברים בקליניקה, דווקא אחרי הגירושים, שבזמן שהם היו נשואים, אתה יודע, הם לא אספו את הילדים בגן, לא עניין אותם שום דבר, לא שאלו שאלות, האישה מנהלת העניינים, עם הוואטסאפים, עם הרופאים, עם הכל, כאילו יש איזו התנהלות כזאת שהם לא פחות מעורבים. ואז פתאום הבית מתפרק, לא פתאום, הבית מתפרק, והם נדרשים לעשות איזשהו שינוי, כי משהו בחיים השתנה. עכשיו יש את אלה שהם כמוך, שלקחו את הצעד הזה, ובגדול, ועשו תהליך שגם התחיל לפני, אבל לקחו את זה רחוק, זאת אומרת, אתה עושה עבודה עם עצמך כל הזמן. ויש הרבה גברים שמתוך מקום של פחד ושל של מה יגידו, שגם חוסר אמונה הרבה פעמים, או בושה, או הם רוצים להיראות עדיין המאצ'ו, ומתוך משבר מאוד גדול, כי לפרק בית לא משנה גברים ונשים, זה משבר מאוד מאוד גדול, והלחץ הכלכלי, ולמי שכוח עכשיו לדבר רגשות, ולשאול את הילד מה איתך, ולחבק אותו, ולהכיל אותו, ויאללה, בוא נתקדם, בוא נשרוד רגע את הסגר הזה, ונמשיך הלאה כאילו. אבל היום, עם הילדים של היום, אני חושבת שלטווח הארוך, זה לא בונה קשר. זאת אומרת, יש משהו בקשר שדורש... מאבות היום, דורש מהם, חיבור לאיזשהו מודעות, במיוחד הורים גרושים, גם נשואים, זה לא קשור. אבל שדורש איזשהו תהליך, תהליך של צמיחה והתפקחות, ושאתה עכשיו מנהל את המערכה, אתה צריך לדעת לעשות הכל, לבשל, לקלח, לקחת מהגן, לקחת מהבית ספר, להסיע, את כל, הכל, 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 מה שפעם היית חולק, היום אתה עושה לבד. השאלה אם אתה לוקח את זה או לא?
אם את שואלת אותי באופן אישי, אז אני למדתי לעשות את זה, כי לבשל למדתי. אני מספר על זה סיפור מאוד מעניין, לא אכנס לב עכשיו בהרצאה שלי, אבל תראי, זה נכון שהרבה גברים עושים את הדבר הזה בשלב של הגירושים. יש לי חברים שהתעקשתי, אמרתי להם, לכו תיקחו יום קצר בעבודה, אתם לא צריכים לעשות את זה אחרי שתתגרשו, אתם צריכים לעשות את זה לפני שתתגרשו. אבל אני חושב שיש איזה משהו יותר רחב מזה, שהוא אולי לשיחה אחרת בינינו. בואי נגיד את זה, שוק העבודה לא מאפשר את זה לגברים, לא נותן את האפשרות הזאת לגברים להיות יותר עם הילדים שלהם, מי שמבקש את זה נתפס כלא בסדר, וזה משהו שגברים תמיד מסתובבים איתו ומסתבכים איתו. ובכלל, דיברת קודם על, 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 על הבן שלך שהוא רגיש, שאני מקווה שלא, אני את הדברים, שני הבנים שלי, אחד בן ארבע, שני קטן יותר, אבל אני מאוד מפחד מזה שההתנהלות החברתית תיקח לו את היכולת, ויש לו יכולת מדהימה היום להביע רגשות, ואני כל הזמן מחזק אצלו את זה, אבל אני פוחד מאוד שהחברה מסביב תיקח לו את הדבר הזה. זה מה שלי קרה כילד, ואני נורא פוחד שזה יקרה גם לו. זה אני נורא מצטרף לדבר הזה, ואני חושב שזה הרבה יותר רחב. רק מזה שגברים, רק כשהם מתגרשים, הם עושים את זה, יש לזה הרבה אלמנטים סביבתיים.
לא, הגירושים זה הזדמנות להזדמנות. נכון. כל משבר הוא הזדמנות, לא משנה איזה משבר אתה חווה, באיזה תחום, זה הזדמנות לצליחה. אני חושבת שבסופו של דבר, המסר שלנו זה ששיח פתוח בהורות ושותפות, בגידול הילדים, לא משנה אם אנחנו נשואים, גרושים, פרק ב', פרק ג', זה הבסיס, זה המהות.
אני חושב שאם נחזור לסיפור של מה שסיפרת בהתחלה, עם אותה אישה שהגיעה אלייך, אם היה קיים בינה לבין הגרוש שלה שיח, והיא הייתה אומרת, תקשיב, הילדה אומרת לי ככה וככה, הוא אמרה לי שלא נתת לה, אני חושב שבשיחה ביניהם היו או עולים דברים אחרים באופן קצת שונה ממה שהילדה הציגה, או שהייתה לאותו גבר הזדמנות להגיד, אוקיי, רגע שנייה, אני לא התכוונתי להגיד לה לא, היא הבינה לא, אני לפעם הבאה צריך להקפיד לבחור את המילים שלי כדי שהיא תבין שכל מה שהתכוונתי זה שבעוד שעה היא תוכל לדבר עם אמא, ואני לא התכוונתי להגיד לה לא, זה מה שהתכוונתי להגיד. ובשיח פתוח כזה, הוא יוכל ללמוד את זה לפעם הבאה. זה נכון שהוא צריך להיות גבר ברמת מודעות מסוימת ויכולת מסוימת, אבל אני חושב שזה זה הפוטנציאל של שיח פתוח באמת. ואנחנו ממש מקווים שההקלטה הצליחה הפעם.
אני גם מקווה, וטוב, נפגש בשיחה הבאה.
לגמרי.